חמש בערב, השוטר הטוב.
אז אני ברשותך וברשות המאזינים רוצה רגע להתרחק מאירועים הפוליטיים הנורא סוערים שתכף נעסוק בהם ולכת רגע לחיים עצמם. אז הציון לשבח של היום הוא מחוץ לגבולות האלה כאמור. אני רוצה לתת פרח לתאיסיה ולמילה. הראשונה היא מבית מדרשו של אייל גולן, והשנייה היא ממורשת דידי הררי. אני מראה לשתיהן על כך שהן עומדות במה שקורה סביבן ולא זורקות את עצמן אל ים הייאוש. השבוע למשל אייל גולן פוצץ כרגלו את פארק הירקון בעשרות אלפי אנשים. כמה חטופים אפילו, אלה ששבו במנהרות ממש עכשיו, עלו לשיר איתו.
והם ישראל... אייל גולן?
אייל גולן.
אייל גולן, אני שמעתי אייל...
לא, אייל גולן. והם ישראל הריה. אתמול פורסם שדידי הררי חוזר לשדר ברדיו דרום. אחרי שיותר מ, אני חושב, חמש מתלוננות סיפרו על מעל עליו. אבל עם ישראל לא זוכר ולעם ישראל לא אכפת. אייל גולן יהיה כנראה לנצח כוכב מצליח ודידי הררי ישדר למרות מעל עליו. כאלה אנחנו זוכרים ושוכחים, נוספים וסולחים. והבנות האלה, הבנות האלה עומדות מהצד, לא מבינות איך כל זה מתחולל, ועיניהן כבר יבשות מדמעות וקולם צרוד מהצעקות אל מול ההמון המריע. אז מי יודע, אולי השיר הראשון שדידי הררי ישמיע בתוכניתו החדשה והלוהטת, יהיה להיט של אייל גולן, ונסגור מעגל בשמחה. שיהיה בהצלחה לכל...
חמש בערב, השוטר הרע.
וואי, זה המפתיע. שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הרע. יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, הודיע היום ליולי אדלשטיין על העונש שהליכוד הטיל עליו בעוון הפרת המשמעת המפלגתית והקואליציונית. הוא מודח מוועדת החוץ והביטחון, ונשללה ממנו הזכות להעלות חוקים והצעות לסדר היום בחודשיים הקרובים. לכל ברור כי ההדחה מוועדת החוץ והביטחון, אחרי שכבר הדיחו את אדלשטיין מראשות הוועדה, נועדה בעיקר כדי לבנות רוב נאמן וצייתן בוועדה, לקראת העלאת חוק הגיוס, שנועל לחוק ההשתמטות של החרדים משירות צבאי. זהו כלי משמעתי פנים מפלגתי מוכר מאוד בכנסת, רוב יושבי ראש הסיעות, מכל חלקי הבית כבר השתמשו בו, כאמצעי ענישה כזה, כנגד חברי כנסת צוררים, וכדי לבצר רוב לקראת הצבעה שנויה במחלוקת. עד כאן אין חידוש. ולא הייתי נדרש לעניין אם לא העילה המיידית להדחה. חבר כנסת יולי אדלשטיין העז להצביע נגד המשמעת המפלגתית ותמך בהחלת ריבונות על שטחי יהודה ושומרון. אינני נכנס כרגע כלל לשאלת טיבו של החוק, האם הוא מעשי בשעה זו, האם הייתה זו התרסה מיותרת נגד האמריקאים שהביאה מיד להצהרה של טראמפ שישראל לא תספח כלום, הוא לא מרשה, הוא התחייב בפני הערבים שזה לא יקרה. כל זה אולי נכון, אבל איש ליכוד מן עוריו כמו חבר כנסת כץ, ליכוד, תנועתו של מנחם בגין של שתי גדות לירדן, של ארץ ישראל השלמה, לפחות בהצהרות שהמכס עליהם נמוך, איש ליכוד כזה לא יכול להעניש איש ליכוד אחר המצביע בעד ריבונות ביהודה ובשומרון. עדיף היה לו למצוא תירוץ אחר. בהודעה הזו היום של יושב ראש הקואליציה מטעם הליכוד, שוב נחשפה המפלגה הזאת כנטולת אידיאולוגיה. סתם מפלגת שלטון עם יכולות ביצוע נמוכות. ולפיכך ההדחה היא עוד כבוד לאדלשטיין וקלון לליכוד.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם אריה אלדד וגיא מרוז.
שוב ערב טוב גיא, ברוך בוחה.
אלן, אלן, תודה, אני שמח להיות פה באמת.
על מה שאמרת, אין לי הרבה השגות והערות.
למה?
כי אני, במקום האנשים האלה, לא הייתי מראה את פניי בפומבי. לא שר ולא זה. אבל, תשמע,
לא, באמת, אתה חושב על...
אלה שדבקים בחוק היבש, אז הם אומרים, הבן אדם לא הורשע, אז הוא יכול.
אוקיי, נניח לזה, אני שאתה חושב באמת על הבנות האלה, במיוחד על תאיסיה שאותה אני מכיר אישית, ואני מכיר את הפרשה טוב, כי פרסמתי תחקיר ענק על זה יחד עם אורלי, ואני מכיר את הפרטים, אני אומר, איך היא שורדת את זה, עוד הצלחה שלו ועוד הצלחה שלו, ועוד ועוד ועוד, לא פשוט.
כן, זה מאיר את הציבור יותר ממה שזה מאיר את ה... את המופיעים והחוזרים למקומם. אגב, לגבי דידי הררי, היו לו מגבלות, הוא משדר מהבית, הוא משדר רק עם גברים, ההגבלות עצמם.
עכשיו, זה לא זה שיהיה ציניות, למה? כי הוא משדר רק עם גברים, זאת אומרת, הנה שוב, סליחה נורא, דפקו את הנשים. זאת אומרת, לא רק שהוא עשה מה שהוא עשה לנשים, עכשיו גם נשים לא מזכרות לעבודה, כי אסור לא לשדר עם נשים. נו, אז תודה.
טוב, זה סתם. כלומר, אני לא חושב שזה. זה נכון, זה כמו שמישהו שנאשם בעברה לא יכול להיות בגן ילדים. זה לא מענישים את הילדים שהוא לא שם. יאללה, אנחנו דליהגנו די חדשות ונחזור.
עם אריה אלדד וגיא מרוז.
ואנחנו לא לבד, האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ושני רומנו, ואחרי על השידור אילי זק, ואנחנו יכולים להתחיל ממש בעבודה.
קדימה.
ונאמר שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
ערב טוב חברים.
בדרך כלל פותחים כל יום בהודעה שיש דרמה ומשהו דרמטי ומאוד דרמטי, והיום באמת קרה משהו דרמטי בפרקליטות. הפרקליטה הצבאית הראשית יצאה לחופשה, או יש אומרים חופשה כפויה. מה היה שם?
טוב, אז אנחנו מדברים על פרשת שדה תימן, הצעה הדלפה של הקלטת, הסרטון שבה נראים לכאורה חיילי צה"ל מתעללים בעצור פלסטיני, איש חמאס, שהסתיים בחקירה פלילית ובהעמדתם לדין של חמישה חיילים על באישומים של התעללות ותקיפה מינית ועוד שורה ארוכה של דברים.
נדמה לי שתקיפה מינית כבר נמחק מכתב האישום, נדמה לי.
יכול להיות, אני בסחרתי, אני מניח שאתה צודק, אבל בכל מקרה מה שבסופו של דבר היה במרכז קו ההגנה של החיילים בין היתר, זה מה פתאום הסרט הזה דלף, ומה פתאום הסרט הזה יש בו להשפיע על מהלכי המשפט. מעבר לכך, זה גם גרם לנזק לצהל ולחיילים בקהילה הבינלאומית. הסרט הזה היה בתפוצה של מיליוני צפיות ברחבי העולם, וזה עורר סערה ממשית.
אבי, אני נורא סקרן, כי כל כך הרבה אנשים אמרו כל הזמן כמה הפרשה הזאת היא פרשה מסיתה נגד ישראל ונגד הצבא. מה המידע החדש שהגיע ליועמ"שית שפתאום הוחלט לעשות את מה שהיא עשתה היום או השבוע? מה התגלה?
אחרי שלפני חודש היא הודיעה לבג"ץ שאין אפילו זנב ראייה.
נכון, כי היועצת המשפטית במקרה הזה נסמכה על החקירה הצבאית, על החקירה של הפרקליטות הצבאית שניהלה את החקירה, והיא בעצם, הפרקליטות הצבאית נקטע את החשדות שזה יצא מהמרחב הצבאי.
אני הבנתי, נכון, הפרקליטות הצבאית היא החשודה והיא החוקרת והיא שאומרת שהכל בסדר.
היא עכשיו החשודה, והיא עכשיו...
גם מההתחלה היא הייתה החשודה, בוא, בינינו, אף אחד לא שומע. מההתחלה כולם צעקו שזה היא. ואז היא ממנה את הסגן שלה בשביל לחקור.
היא מינתה את הסגן שלה כדי לחקור, והערכה הייתה שזה כנראה יצא מגורמי החקירה שמתחת לפרקליטות, ולשם גם קיבלו. ועכשיו מסתבר כנראה שזה לא בגורמי החקירה שמתחת לפרקליטות, אלא כנראה מתוך הפרקליטות.
אבל מה, שוב אני שואל, מה המידע החדש? על מה מדובר?
אני לא יודע להגיד לך אותו. אני לא יודע. אני מניח שהמידע החדש הוא גורם שאמר 1, 2, 3 לגבי הסביבה של מי שהדליף את זה, כדי שההדלפה הייתה בסביבה של צמרת הפרקליטות, ולכן גם הפרקליטה הודיעה שהיא יוצאת לחופשה, וכנראה שהיא גם המזולה שכדאי לה לצאת לחופשה. זה לא יתמיד השואל, אם אתה שואל את שר הביטחון זה כנראה חופשה כפויה. אם אתה שומע את מאזין להודעה של דובר צהל, זה היא ביקשה לצאת לחופשה, בכל מקרה קיבלו מיד את ההודעה. אני יכול להגיד לך שנכון לשעה הזאת לא מינו לה מחליף, לא יודעים בצהל את מי למנות כרגע כמחליף שלה, בטוח לא את הסגן שהוא זה שגם חקר בשלבים האלה.
שום דבר לא בטוח, שום דבר לא בטוח במערכת הזאת. תגיד לי, הטלפון הראשון שהיא עשתה אחרי שהיא שמעה את זה, היה לעורך דין או להולידי פיינדר?
אני לא יודע, צריכים לשאול אותה, אני לא יודע להגיד לך.
לא, חופשה, תשמע, בן אדם יוצא לחופשה, צריך לדעת לאן.
אני מניח שהיא פנתה לעורך דין, אני חושב שהיא צריכה לבנות, בסוף גם אם זה לא היא מעורבת, אלא מישהו בסביבה הקרובה שלה היא צריכה בהחלט לתת הסברים, כי גם היא נקטה את הדרגים מתחתיה בעניין, כמו שאתה אמרת, אי אפשר להגיע למי מדליף.
אבל עוד משהו שאני לא בטוח שכולם מבינים וכולם יודעים, אני מודה שאני עד לשבועיים שלושה האחרונים לא הייתי בכלל בקי בפרשה הזו. הסיפור על בישול הסרט, אותו
סרט. כן, גיא פלג הביא סרט שבוע אחרי המעצר, הוא הביא סרט לערוץ 12 שרואים לכאורה התעללות, סרט שהיה מבושל בגסות, ברשלנות, באופן גולמני, הבישול נחשף שעה אחרי ההקרנה, אבל עדיין נראים שם דברים חמורים לכאורה.
נכון, ועדיין צריכים, שוב, עצם העובדה שחומר חקירה שאמור להיות מוצג בבית משפט, ואמור להינתן לסנגורים של החשודים כשמוגש כתב אישום, כדי שהם יוכלו לבנות את ההגנה שלהם, יוצא החוצה עוד לפני שבכלל מוגש כתב האישום, עוד לפני שהחשודים יכולים להתגונן בעניין הזה, זה חמור, זה שיבוש מהלכי משפט, זה השחתה של ההליך השיפוטי, זה אסור שזה יקרה, ואם זה קורה עוד מתוך הסביבה של הפרקליטות, זה כפל כפליים וחמור שבעתיים.
אבל לעצם העניין, אבי, לעצם העניין של מה שאותם חיילים עשו או לא עשו, אני חושב שלפי הסרטון מבושר לו כנראה כן נעשה שם משהו, האם הם אנשים, סליחה במרכאות, טובים או שנעשה שם משהו שלא עשו? עזוב את כמה נזק זה עשה למדינה, אני מבין את כל זה, ואת ההדלפה הלא חוקית והכל. האם הדברים שהם עשו הם בעייתים או לא?
תראה, קודם כל במבחן התוצאה, יש פה בעייתיות, יש פה עציר פלסטיני, מחבל שנפצע במהלך השהייה שלו במעצר, כשהוא הגיע מדמה מפי הטבעת, כאשר היו לו פציעות נוספות כנראה.
היה פצוע, בוא נגדיר, היה פצוע לא קל, היה פצוע קשה.
פצוע קשה, לא קל. אנחנו ראינו את האירוע של הפעלת כוח על העצור, ועכשיו השאלה היא פה, בקו ההגנה של ככה אני מסרטט את זה בצורה גסה, קו ההגנה של החשודים, החיילים החשודים, הייתה, חבר'ה, אנחנו נקראנו לדגל, אנחנו ביצענו את המשימה שלנו, הצור הזה עשה פרובוקציה, ביצע פעילות שחרגה, והיה צורך להפעיל אלימות מסוימת כדי לבצע חיפוש על גופו, כשהוא התנגד, היינו צריכים להפעיל כוח, ולא חרגנו מהשימוש בכוח
הסביר.
אתה יודע איפה המשפט עומד עכשיו, באיזה שלב? המשפט שלהם.
המשפט כרגע נמצא בהוכחות, כן, בשלב ההוכחות, הוא מתנהל בקריאת המשפט בבית ליד. יש לדעתי מספר ימים בשבוע שמתקיימים שם דיונים, אבל בהחלט זה אירוע שהוא משמעותי, הוא אמור להקרין גם...
הוא אירוע שגרם נזק עצום למדינת ישראל, עצום, עצום.
עוד אני אשאל את שניכם, האירוע היום של החשיפה הזה, אירוע מטלטל, נכון? זה משהו ש... לא, למה אני שואל? כנראה אני אעשה קצת עינון מגל רגע, אני מסתכל פה לערוצי הטלוויזיה באולפן המרכזיים, השעה 5, הרגע נפתחו שתי תוכניות, וזה לא האייטם הראשון, אני שואל את עצמי, אולי זה לא כל כך חשוב כמו שאנחנו חושבים?
זה לא כל כך חשוב להם.
קודם כל, צריכים להבין שזה כבר האייטם התחיל, אתה יודע, אנחנו במדינת ישראל שהחדשות רוצפות, כל שעה יש חדשה חדשה, וזה התחיל לפני שעתיים או שלוש, ואנחנו עדיין, יש לנו גם חטופים שאמורים כנראה להגיע היום חללים, וזה בהחלט...
אבי אשכנזי.
לא, דיווחים על הפגנת החרדים כרגע, לא חשוב, בסדר, הבנתי, אוקיי.
אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תודה רבה לך.
תודה.
תודה לכם, חברים, ערב נעים.
פרסומת אחת. השר אלמוג כהן, סגן שר במשרד ראש הממשלה. ערב טוב.
ערב טוב לכם, לכל המאזינים.
נו, מבחינתך, הצדק מתחיל לצאת לאור? אתה צעקת נגד ההדלפה הזאת ודרשת לחקור אותה מרגע שעלה הסרטון לרשת.
האמת שממש מרגע שנודע לי על מעצרם והדרך שבה זה נעשה, הגעתי מיד לבסיס דה תימן ובעקבותיי הגיעו אלפי אנשים, תוך זמן קצר. אני חושב שהצדק מתחיל לצאת לאור, כי כשאתה שולח לוחמים למשימה, אתה סומך עליהם. ורפול פעם אמר שבשטח המפקד הוא גם התליין וגם השוטר וגם השופט, פה יש מקרה ששפכו את דמם לשווא, כאילו אני סומך על הלוחמים שלנו שהם לא יאנסו אף אחד, נקודה.
אתה יודע, אבל רפול גם אמר פעם של מישהו שדרס ערבי, זה למה דרסת רק אחד, למה לא שניים, רפול אמר הרבה דברים, אני רוצה לשאול אותך שוב, אין ספק שפרשה היא חמורה והדלפה היא כנראה בעייתית לכאורה, אני שואל עצם המעשה שהם עשו אותם אנשים, אתה רואה בזה פסול או בעיניך, ככה היו צריכים לנהוג עם פצוע קשה, מחבל נורא ככל שהיא.
מה, איזה מעשה בעצם?
יש בסרטון, כן? הם חבטו בו, הם עיקו בו, שאני טועה?
הם כנראה חבטו בו ועיקו בו, כי כנראה שהוא פעלו על פי חוק, החוק מקנה להם. אתה יודע, בסוף אני הייתי ביסם הרבה שנים, אף פעם לא היה לנו מעצר שהוא נראה טוב. אתה אף פעם לא מצטלם יפה גם. גם כשאתה צריך לעצור מחבל, או כל אדם אחר.
אלימות קשה, אלמוג כהן, כבוד סגן השר, אלימות קשה שננקט כלפי העצור, שקלה גם דקירות, כן היה או לא היה, אני לא אכנס לזה רגע שנייה, לדבר עצמו.
ממליץ לי לדבר על זה.
שברים בצלעות, נקב בריאה, אתה יודע, דברים לא פשוטים.
לא מכיר דבר כזה.
אתה לא מכיר? אוקיי.
לא, אבל חשוב לזכור שמדובר באדם ש... שחט את הילדים שלי ושלך.
אדם נורא, כמו אייכמן, אבל גם אייכמן, אבל גם את אייכמן לא דקרנו ולא זרקנו מתחת לרכבת.
לא, אני גם לא יודע, לכן אני אומר לך, גיא, כי אתה אדם שחושב פעמיים, לפני שהוא רוצה מילה מפיו, לשים לב למה שאנחנו אומרים, כי אני לא בטוח שזה מה שיש שם בכלל. התיק מתנהל, אבל אונס בכל מקרה...
זה מה שיש בכתב האישום, אתה יודע, אנחנו...
התיק מתנהל, התיק מתנהל, אבל היום נפל דבר בישראל, והפרקליטה הצבאית הראשית, אלופה בצהל, יוצאת לחופשה כפויה. למה זה קרה להבנתך?
באותם ימים, בית הדין הבינלאומי בהאג חיפש כבש לשחוט בסולחה, או קורבנות. לטעמי, שוב, לדעתי, מה שהיא עשתה בעצם, היא ואנשיה, חשוב להדגיש, החליטו להקריב מספר לוחמים, והעלילו עליהם עלילות דם, שעלילת הדם הזאת, ספציפית של שדה תימן, אגב, פורסמו לדעתי בשעות הקרובות נתונים, על הנזק שהיא עשתה לנו, לדוגמה רק ברשת X, מעל 100 מיליון צפיות של אנשים, זה היה השטג הכי משמעותי מספר ימים, פיגוע הסברתי בקנה מידה קולוסלי, עכשיו, כל זה קורה, כי הסרטון הודלף ונערך בצורה גם מגמתית, מפני שכאשר אנחנו נכנסים לעובי הקורה, לחקירה הפלילית עצמה, אין שום עבירות מין. אז הכותרת שיצאה של חשד של אונס, היא כבר שקרית ודמגוגית מלכתחילה. זה אחד. ושתיים, עכשיו ניתן לומר, עכשיו אני יכול לספר לכם בפרסום ראשון אצלכם. מפקדם, מדריך הלוטר של אותה יחידה, הוא חבר שלי. והוא אמר לי על המוגלו...
של היחידה ששמרה על המחבלים האלה.
כוח 100, כן. חבר שלי. והוא אמר לי, מדריך הלוחמה בטרור, לצורך העניין, והוא אמר לי על המוג, לא היה ולא נברא, אני מכיר את האנשים האלה כמו את כף ידי, וגם אני מכיר את הלוחמים שאנחנו שולחים לקרב, ולכן התאבדתי על האירוע הזה, כי אני, הילדים שלנו שאנחנו שולחים לקרב, הם הטובים והמוסריים ביותר.
סגן השר, מוג כהן, אני רוצה לי שוב להתרכז רגע שנייה במשהו, שאתה קומן בורח ממנו. ואני הולך, אתה יודע, אני...
אני לא בורח.
לא, אני מדבר, יש כתב אישום עליו, אני מסתמך. פציעות קשות ברקטום, פצע במעי, כן, אונס מיני או לא אונס מיני, נעשו שם דברים באופן ברור שהם אינם בשגרה של חקירת עצורים מרושעים ככל שיהיו. למה אתה מתעלם מזה?
אני לא מתעלם מדבר. אני לא מתעלם מדבר, אני פשוט טוען, יש לי הרגל מגונה ותבדוק אותי אחורה. אני בכל נושאים שקשורים בחקירה או בהתנהלות משפטית, לא יכול לחוות את דעתי מפני שאינני חשוף למידע הזה. אבל חשוב לומר שאותו מחבל, ונזכיר, מדובר במחבל נוחבה, הוא לא נבחר כי הם עשו אין דנדינו. הוא לא נבחר כי ישמו עלה בגורל, נכון? הוא נבחר בגלל שהייתה סיבה כלשהי, ולכן גם הוא התנגד ובוצעו כל הדברים האלה.
סגן השר אלמוג כהן, עם כל הכבוד לזה, באמת הנושא שלנו היום הוא הפצרית, ולא החיילים האלה. הם עומדים לדין, יעמדו לגורלם, יקבע בית המשפט מה שיקבע.
הפצרית הזאת... יש כאן הרופה בצהל שתפקידה הוא לשמור על טוהר המידות, ועל המוסריות, ועל גבולות הגזרה הפליליים והמוסריים הבינלאומיים של חיילי צהל. היא חשודה שהוציאה החומר ביודעין.
אז תשמע, היועמ"שית אמרה לפני חודש, שנייה, היועמ"שית אמרה לפני חודש, הודיעה לבגץ שאין לה אפילו זנב ראייה לחשוד שמישהו בפרקליטות הצבאית הדליף. מה קרה שהיום היא מורה לפתוח בחקירה פלילית?
זאת אומרת שאני כבר מנסה שעה לברר.
נכון.
איזה מידע חדש?
מאיפה המידע? מי הביא? זה לא מהפרקליטות הצבאית, זה לא מהיועמ"שית, הם שניהם באותו צד של המתרס. המשטרה הביאה להם נתונים חדשים?
התקבל היום מידע גולמי שקשור בנושא הזה.
שמה, מה יש בו?
אני לא יכול לדבר על זה. אני לא יכול לדבר על זה. זה נושא שהוא, שלא נשבש הליכי חקירה בעצמנו. יש בו, לכאורה, אקדח מעשן, ובו, הוכחה חותכת למעורבות זה הדלפה מכוונת של הגורמים שחוקרים את אותה הדלפה מכוונת.
תגיד לי, איפה הדבר המעשן הזה, איפה היה שנה? בכל זאת, משהו שמעלה השן, או שנשרף או שנכבה. אתה אומר אקדח מעשן, הוא היה באיזה מקום, באיזה מגירה. אני ראיתי מגירה שמשהו נשרף שם, באמת, רואים את השן תכף.
הוא היה בתוך, בצורה של XYZ, אצל אדם כלשהו שהביא את המידע הזה. המידע הזה הגיע לפני תקופה לא ארוכה, חשוב לומר, אבל ההצהרה לבגץ היא הצהרה שקרית. היא הצהרה שקרית. ולא רק, זה לא השקר היחיד באירוע הזה.
אחר כך בפרטי תגיד לי מי זה הבן אדם הזה, כי אני רוצה לשאול אותו למה הוא חיכה שנה.
ואני רוצה לשאול אותך למה אתה, סגן השר, לא באת לחקירה הפתוחה שביקשו ממך להגיע אליה. אתה יכול להסביר את זה בשולי הפרשה?
אני יכול להסביר, בטח, אבל בוא רגע נעמיד את הדברים על דיוקם.
מה זאת אומרת? אתה הגעת לפרשה לחקירה ואנחנו לא יודעים?
רגע, גיא, שנייה. אני הוזמנתי לחקירה.
כתוב לי שכן.
כן. ואמרת שאתה מגיע רק אם אתה חשוד, לא לעדות.
הנה, סגן השר אמר, הגיע רק אם יהיה חשוד, לא שתף פעולה עם דיקטטורה.
יקיריי האהובים, האמת היא הדבר הטוב והחשוב ביותר. הוזמנתי לעדות פתוחה.
נו, למה לא באת?
מרחק שמיים וארץ מחקירה.
אבל למה לא באת?
אתה מחויב להתייצב.
אבל למה לא באת?
מחויב, החוק מאפשר, אז בוא אני אסביר לך.
אתה נציג ציבור, אתה יודע, אתה איש מכובד?
לא חייב להגיע.
עזוב חייב, למה לא באת? מה האינטרס שלך לא לבוא?
למה לא באתי? כי אני יודע מול מי יש לי עסק.
מול מי?
יש לי עסק מול אלה שהדליפו את הסרטון ביודעין, וחוקרים את מי שאמור היה להדליף את הסרטון ביודעין. מה חשבתם? שאני אגיש את הלכי השנייה לאותו ארגון פשיעה? מה ציפיתם?
איזה ארגון? מי זה ארגון פשיעה עכשיו? רגע, עכשיו התבלבלתי?
ארגון הפשיעה?
מי זה עכשיו? כן?
אולי?
כן, מי זה ארגון הפשיעה שאתה מתייחס אליו?
ארגון הפשיעה זה הפרקליטות והיועמשית והפצריה שלקחו אותה לילדים שלי ושלך וקראו להם אנסים ופגעו במדינת ישראל עשרות שנים קדימה. הפיגוע הגדול ביותר, הסברתי הגדול ביותר שהיה מקום המדינה. מה ציפית שאני אגיש את הלכי השנייה?
תגיד, יש לך גם כעס על
ה... רגע, גיא, אתם אוהבים אותנו כנועים?
לא, לא,
אתם אוהבים אותי כנוע?
חס וחלילה, אותך כנוע, לא, 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 רק אתה עושה לנו את זה. רק שאלה, יש לך גם כעס על התקשורת שפרסמה את אותו סרטון, שאנחנו ברור לנו שהוא קצת בושל פה ושם?
אני לא יודע מה היה שם, אני רוצה להאמין שהתקשורת פרסמה מידע גולמי שהיא קיבלה, לצורך העניין. אבל
תשמע, כל אדם שראה את הסרטון, ראה שהוא מבושל.
מבושל?
כל אדם. אז התקשורת לפחות הייתה צריכה להגיד שנדמה לה שהסרטון מבושל או ארוך או משהו.
נכון, נכון, חד וחלק, זה מה שאני מצפה. התקשורת בישראל לא משרתת את האמת מזמן. התקשורת בישראל ברובה הגדול משרתת את רק לא ביבי, ביבי ביבי, ביבי ביבי, שר היעיר יעיר, ביבי ביבי, שר היעיר. די נמאס. יש מדינה.
סגן השר אלמוג כהן, אתה לא נמאסת עלינו, אבל נגמר לנו.
רגע, רק שנייה, מילה אחרונה אני רוצה להגיד לך, במשפט האחרון, אני קצת טיפה מסכים איתך, כי אני עדיין צופה בערוצי הטלוויזיה, תוכנית שהתחילה בחמש אחרי הצהריים, בשני הערוצים, עדיין לא מתייחסים לסיפור.
כי הם בעד הפרקליטות הצבאית, ובעד היועמ"שית, והם הולכים פה בעמדה פוליטית ולא עיתונאית. זה המצב. זה המצב, וזה מה שגרם גם לפרסום הסרטון הזה. טוב, סגן השר אלמוג כהן, תודה רבה לך.
תודה
רבה. ואנחנו אומרים בנושא אחר לגמרי, לצערנו, משהו אחר. עורך הדין שמואל הורוביץ, שמייצג בבגץ את איחוד הישיבות, שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב.
אז הייתה היום מהומה בדיון בבגץ על גיוס החרדים, ואנשים בקהל התפרצו וצעקו נמות ולא נתגייס, והרחיקו אותם. מה בסוף היה בדיון הזה?
הדיון התחל למתן פסק דין, או החלטה.
כלומר, הדיון הסתיים...
לפעמים המצב המשפטי יותר משם, מהפרובוקציה.
הדיון הסתיים, אבל אתה רואה, ועכשיו מחכים להחלטת השופטים, אתה רואה איזשהו סיכוי במצב המשפטי הקיים, אתה עורך דין, שלא יקבעו שהחרדים, שהמדינה פשוט חייבת לגייס אותם? כי אין חוק שפותר אותם?
אין מחלוקת על זה שהם צריכים לגייס אותם, זה היה הפסק דין הקודם. השאלה זה איך הם עושים את זה?
איך אפשר, אתה יודע, באים לבקום ומתגייסים, זה תהליך כזה כבר שנים, אני חושב שאריה אלדר היה קצין רפואה,
יש 80 אלף חרדים שמעדיפים להקשיב לרבנים שלהם, מאשר למשטרים של הצבא.
אז לאן זה הולך?
זה מאוד יפה שאתה רוצה שהם יתגייסו, ושהם צריכים להתגייס לפי החוק, אבל זה לא אומר שבפועל זה קורה, נכון?
אז לאן זה, אז אוקיי, אז לאן זה הולך? מעבר להפגנה הענקית שתהיה מחר, לאן זה הולך?
אז זה המחלוקת בין הצדדים. בעצם העותרים אומרים, לא, לקחתם להם את הקצבאות, זה לא גרם להם לבוא, אז בואו צריך גם, צריך גם לשלול להם את ההנחות לארנונה, ועוד כל מיני סנקציות. הצד השני, אנחנו טענו שאולי בצניעות, לא כל דבר אפשר לפתור בזירה המשפטית, בצניעות אפשר לומר שזה מאוד יפה ש... כאילו, שבית משפט אמר, אבל בסוף אולי זה צריך להיפתר, זה רק חברתית, כי עמדה שלא השתנה כלום.
מה זה בזירה החברתית? הייתה אמירה מאוד מעניינת שם של נציגי המדינה, שאמרו, תשמעו, אנחנו היינו רוצים לעצור יותר, אבל יש הפגנות. לא, יש הפגנות. בגלל הפגנות אנחנו לא רוצים להפוך את המדינה. זאת אמירה איומה למדינה שאומרת שכל דעלים כבר.
זה נראה לי קצת חשבות ריאלית, זה כמו שבהפגנות 2023, אנשים חסמו את כל הארץ, ולא היה למשטרת ישראל אפשרות לעצור את כולם. לא, בוא נגיד ככה, אנשים משתחררים ממעצר באופן מנהלי, אנשים שרושעו, שחררו את מנהל בית חולים שיפה, בסוף כי אין מקום, אז לבוא ולהגיד, אוקיי, בוא נמלא את הבתי סוהר ב-50,000 חרדים, זה אומר, אז אוקיי, אז תבחר, 50,000 גנבים, אנשים רוצחים וכולי, שצריך לשחרר בשביל לעשות מקום לאנשים האלה. זה בסוף התערבות ושיקול הדעת ומתיידות של המושבים של המדינה.
אז אני מבין שזה הקו בין השורות, אבל היום הקו הזה הפך להיות בשורות עצמם, בריש גלי. אתם לא יכולים לעשות לנו, אתם לא יכולים להכריח אותנו להתגייס, אנחנו לא רוצים, לא יכולים להכריח אותנו. זה הקו?
הקו זה שאם רוצים לכפות את זה, אז קודם כל, זה לכפות את הגיוס, זה בעצם בפועל אתה עושה חיילים בבית סוהר. ולהביא הרבה חיילים שוב במתקני הכלי, אני לא יודע איך זה עוזר למדינה. ובסוף, נכון, אני גם סיכמתי ככה, שזה מצב, זה יכול להיות שזה מאוד מתסכל את הצדדים, וזה מאוד מעצבן, אבל בסוף, משהו שהוא סוגיה ציבורית, יש סיבה שבבתי המשפט בעבר אמרו שאנחנו לא דנים בזה, לא נכנסים לזה, כי יש סוגיות שלא כל דבר אפשר להסתובב בבית משפט.
תגיד, ולא מדיג אותם בקין מאוד בסיפור הזה, שהם הפכו להיות, אתה יודע, כאלה שאי אפשר לעשות אותם קואליציה, קצת כמו הציבור הערבי, כי אתה יודע, כי מיד יהיה חוק הגיוס, הם יתקלו בחוק הגיוס בממשלה הבאה, וגם בממשלה הזאת לא ברור מה שהולך לקרות, האם החוק הזה יעבור או לא. זה לא מטריד אותם שהם יהפכו להיות כאלה, בואו לא נתעסק איתם? עם נציגיהם?
זה לא מטריד, סליחה.
מה?
את תלמידי ישיבות, את
הנציגים שלהם בכנסת.
את ההנהגה הפוליטית שלהם.
אז קודם כל אין לי שום קשר, מעולם לא דיברתי עם מישהו מההנהגה הפוליטית של החרדים, אז אני לא יודע יותר טוב ממכם מה עמדתם, אני רק יודע מהאינטרנט. אם אני זוכר נכון את העמדות של עורכי דין שלהם, שנאמרו לי בדיונים קודמים, זה שהם עובדים על לעשות חוק, ובהתאם להוראות הרבנים, והם עושים
כמיטב יכולתם. אני חושב שאתם מקרבים את בואו של המשיח, כי נאמר, והיה באחרית הימים, וגר בנט עם נתניהו. כלומר, אתם תדחפו את הקואליציה והאופוזיציה לשבת בלי חרדים ובלי ערבים, אבל אני כמובן סתם אומר את זה אליך, כי אתה באמת לא מייצא. לא, כן, ונדמה לי ששני הצדדים מתחרטים. אבל... יש סיכוי שבית המשפט יבוא ויאמר, טוב, בוא נחכה לחוק ונראה מה יהיה?
לא, זה לא יהיה הסיבה, אבל מה שבית משפט יכול לעשות זה לבקש לעקוב. תעבירו לנו הודעות עדכון, כמה אנשים נעצרו, כמה נשפטו, כמה איתם משרתים.
כלומר, לסחוב זמן.
ואופציה אחת. בעצם להגיד, אוקיי, צריך לעשות, להפעיל סנקציות, אבל בגלל שבדיון עצמו, לא, בהליך לא נדונו לפרטי פרטים מה הסנקציות, אז יהיה בעצם הליך שבו הייעוץ המשפטי לממשלה כנראה יציע סנקציות, ואז הממשלה תחליט אם הם אפקטיביים או לא, ואז על כל אחד נהיה עתירה. למה לא מבטאים להם הלכה לארנונה? הלך לבגץ. למה לא מבטאים להם מנוחות בביטוח לאומי? בגץ. וכולי וכולי וכולי.
שמע, אני נכנסתי לכנסת לפני 12 שנה, לא, סליחה, 22 שנים, וביום הראשון דנו בחוק טל. אז
אגב, אז מהניסיון שלך, להערכתך, החוק הזה יעבור עכשיו לפני הבחירות הבאות, או ש...
ניסיון שלי?
כן, שואל אתכם, אתה מעריך שהוא...
גם אם יעבור, זה לא יעבור בגץ. ובצדק לא יעבור בגץ. עורך הדין שמואל הורוביץ, שמייצג בבגץ את איחוד הישיבות, שנשמע בשורות טובות, ישועות ונחמות, תודה רבה לך.
אמן, תודה רבה לכם.
אתה יודע מה הולך להיות עכשיו?
רגע, לפני הדיווחי תנועה, עדכון תקשורתי, השעה 5:30, עדיין בשני ערוצים המרכזיים, אין מילה על סיפור הפצרית וזה. זה מדהים.
מחוסר עניין לציבור.
זה מדהים.
אתה רוצה שאני אכניס לדיווחי תנועה איזה משהו בנושא?
כן, שהתנועה עצרה בכל הכבישים, פשוט מחכים לדיווחים בערוץ 12, לשמוע מי בישל את הסרטון. דיווחי תנועה עם יניב מורזובסקי, פרסומות, ואחר כך נחזור. הנה, חזרנו.
רציתי לשמוע שאלה עוד. לפני שאתה הולך לשיחה הבאה, לשאול אותך רגע, אתה עיתונאי כבר לא מעט שנים, נכון? אחרי כל הקריירות
שלך. אני לא עיתונאי, אני פובליציסט.
פובליציסט.
יש לי אבא בצועק, זה הכל.
אני רגע חוזר כן לאייטם הפותח שלנו. אם אתה היית מקבל סרטון כזה, היית משדר?
הייתי בודק אותו עם מיקרוסקופ. ואחרי דקה הייתי מבין שהוא מבושל, והייתי מנסה לברר מי בישל.
עזוב, מבחינת הנזק לישראל.
אם הייתי עיתונאי, הייתי
בודק. לא מבושל. הסרטון בסדר, אבל אתה מבין את הנזק לישראל, היית משדר אותו או לא?
לא.
לא.
לכן אני לא עיתונאי.
אני כן, אם הוא לא מושל.
כן. אבל אנחנו לעניין אחר, אתמול בקרב בעזה, בקרב הפסקת אש כמובן, נפל לוחם המילואים, רב סמל ראשון, אפי, יונה אפרים פלדבאום, שהיה מפעיל צמא ומערב של מחבלים, הפעיל נגדו נשק נונטט וצלפים, והוא נהרג, והיום הוא הובא לקבורות, אבל אלחנן גרונר, הקול היהודי, סיפר היום, פרסם היום סיפור מאוד מעניין עליו. שלום וערב טוב לאלחנן גרונר.
ערב טוב.
אתה הכרת את אפי כבר לפני די הרבה שנים, נכון?
כן, בעצם הכרתי אותו לפני בערך 14 שנים, שהוא היה ככה אחרי צבא, לוחם משוחרר. הוא למד בישיבה בנחליאל ואחר כך חזר לשם לנחליאל, ולמעשה ההיכרות שלנו נבע מזה שהמחלקה נגד יהודים בשבק ניסתה לגייס אותו ולפחות אותו ולנצל אותו כאיזשהו כאילו בצד השני, כאילו איזה סוג של אויב חלילה.
הוא עשה פעולות, מה שמוגדר פעולות לאומניות נגד ערבים, או שהיה להם איזה מנוף אחר עליו?
לא, לא, מה שהיה שם זה שהוא נקלע לאיזשהו אירוע של ערבים שיידו אבנים, ירה באוויר, כן, הוא היה לוחם משוחרר, החזיק באקדח, ירה באוויר, והחרימו לו את הנשק, חקרו אותו, ראו שבאמת אין יותר מדי בתיק, ואז השבק ניצל את זה, כמו שהוא מנצל הרבה סיטואציות שבהם אנשים באיזשהם מצבי לחץ, או שיש איזשהו אמצעי לחץ, ובעצם אמרו לו, תמה, אתה רוצה את האקדח חזרה? בוא תשב ותדבר איתנו, אני לא אשכח בהרכז, בשם קובי, כמובן לא השם האמיתי, אבל מה שזוכר את זה, זה היה אחד הסיפורים הראשונים שאנחנו פרסמנו. אני הגעתי אליו לנחליאל, והוא סיפר לי את כל האירוע, בעצם התחילו להיפגש איתו, כשבהתחלה זה איזשהו שיחות, מה, רק צריכים להבין, שאתה לא בעייתי, אז אידיאולוגית נדבר איתך, התחילו לתת לו כסף, ואז התחיל השלב שמתחילים לשאול אותו על חברים שלו, והוא בעצם ראה שהם מתחילים להטביע אותו בתוך איזשהו בריכה כזאת שקשה מאוד לחלץ ממנה אחר כך, ולכן ברוך השם הוא עשה את הצעד של לפנות לחברים, לפנות לרב שלו ולפנות אלינו. אנחנו פרסמנו את זה ובעצם הוצאנו תקשורתית את הסיפור הזה.
ואחרי זה החזירו לו את רישיון האקדח או שגם זה לא
קרה? אז לקח עוד תקופה מאוד ארוכה, וזה חלק מהאבסורד פה, שיש גם היום עשרות לפחות שאני מכיר של לוחמי מילואים, אנשים שהם משרתים, שהם בעזה, נמצאים לפעמים עם מג או עם נגב, ובבית שוללים להם את האקדח, כי הם מגבעה, כי ערבים תקפו אותם וירו באוויר, כל מיני סיטואציות כאלה ואחרות, והוא גם לא היחיד שאחר כך, שבדיסוננס המטורף הזה משלם בחייו, יש לך את שובל בן נתן, השם יקום דמו, שנהרג לפני שנה בראשן הרבה בלבנון בקרב גבורה, וכמה חודשים קודם לכן אנחנו עזרנו לו כשהוא בעצם נתלה גם אירוע שזרקו אבנים ליד היישוב שלו ערבים, במסווה של המסיק, בדיוק עונת המסיק לפני שנה, והוא ירה וטענו שהוא הרג את אחד הפורעים, שצולם גם עם אבן ביד, הוא היה צור שבועיים, מצח, אפרופו הפרקליטות הצבאית וכל המערכת המשפט הצבאית, הוא היה צור במשך שבועיים, וארגון כוננו היה צריך להילחם בשיניים כדי לשחרר אותו, ואחר כך להילחם בשיניים כדי לחזור לשירות מילואים.
הוא עמד לדין?
לא, בהלוויה, יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, סיפר שבדרך להלוויה שלו, התקשר אליו קצין כדי לספר לו שהם סגרו את התיק נגדו. ויש לך את יהודה יעלום מחברון, שהיה לו תיקים גם על כל מיני דברים בגבעות, בחוות, ולחם כדי שיגייסו אותו. ועוד סיפורים כאלו.
אני מאמין לכל מה שאתה אומר, אני רוצה לשאול אותך אם... התחושה היא שלפחות מה שבן גביר הוא השר, ולא רק, שהדברים התהפכו, זאת אומרת שיש הקלה עם אנשים שמה שאתה קורא גרים על איזה גבעה, ומה שהם עושים לאוכלוסייה הפלסטינית. אתה מסכים לזה?
לא, אני לא חושב שיש הקלה.
אין הקלה? אין תחושה?
שנייה, שאלת, אני אענה.
כן, בבקשה.
אני חושב שיש טיפה יותר שפיות, כלומר אם לפני 5-6 שנים, בן אדם שזרקו עליו אבנים בחווארה או באיזשהו אירוע, והוא הציל את המשפחה שלו, וזה שהוא ירה באוויר, היה ברור שעוצרים אותו, לוקחים לו את הנשק, ואחר כך אתה מנהל מאבק כדי להוכיח שהוא חף מפשע. אז היום, הברירת מחדל זה שבן אדם שהציל את חייו וגן החייו, הוא חף מפשע עד שהוא הוכח אחרת, הוכיח שהוא באמת איזה רוצח מטורלל, שתם ירה באוויר, או ירה על מישהו, בסדר, אז זה לא נקרא בעיניי הקלה. ושוב, צריך לברך פה, הזכרת את בן גביר, זה בן גביר, זה משתל, זה לא רק, זה אקלים חברתי של אחרי שמחת תורה, שאנשים מבינים שיש פה אויב, וזה מטורף להפוך את האנשים שלנו, אותם שבקצה גם לוחמים, גיבורים שמוסרים את הנפש, לאויבים, והלוואי, הלוואי, שזיני אולי ישנה גם טיפה את התפיסה העקומה הזאת, ויזכרו מהאויב האמיתי שעדיין עומד עלינו לחלוטין.
אלחנן גרונר, הכל היהודי, תודה רבה לך.
תודה.
תודה,
בשורות טובות. פרסומות.
FM.
חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת מהציונות הדתית. שלום לך.
שלום.
שלום וברכה.
כמה הצעות חוק שעוסקות בפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה אושרו היום בקריאה טרומית? אחת מהם הייתה הצעה שלך, אני מכיר את העיסוק בנושא כבר הרבה שנים, אבל תמיד דיברנו על פיצול לשניים, ליועץ המשפטי לממשלה ולתביעה
הכללית.
ואתם שלושה? הצעתם לשלושה, למה? אתם בצהל? נכון. מה קרה?
א', למען האמת צריך אפילו לחמישה, אבל בסדר, יש עוד עבודה לעשות. מדוע, צריך להבין כמה דברים קרו, אתה צודק, באמת גם אני הקראתי מעל הדוכן את מאמריו של פרופסור שלמה אבינרי, זיכרונו לברכה, חתן פרס ישראל מדעי המדינה, לא צריך להגיד על התארים, שדיבר כבר שנים רבות, כבר קראתי מ-2009, על שחייבים לפצל את התפקיד, וכמה החזקת הכוח המרובה הזאת היא פוגעת בהפרדת הרשויות ובדמוקרטיה וניגודי עניינים ומה שלא תרצו, ועל זה דיברתי גם מעל הדוכן, רק שמאז אותם, גם אותם מאמרים וגם כל האנשים שדיברו במשך שנים על פיצול, וגם אני בכנסת הקודמת הגשתי הצעת חוק לפיצול לשניים, חלק מהצעות החוק שעברו היום הם בעצם הצעת החוק שלי מהכנסת הקודמת, אבל הפיצול לשלושה התחדד מאוד בייחוד, אנחנו כתבנו את זה כבר במצע, אבל זה התחדד מאוד בשנים האחרונות. למה? בגלל שבעצם הפיצול תמיד דיבר על תן ייעוץ ותן תביעה. זאת אומרת, התביעה והייעוץ שלא יהיה בשימוש בכובע נפרד. אבל מה שקרה בשנים האחרונות זה שהייעוץ בא ואמר כבר, לא, גם בלי שום קשר לתביעה, גם בנושא שאין לו שום השלכה פלילית, מגיע היועץ לממשלה, אומר, נותן עצה. אז קודם כל הוא אומר שהעצה שלו מחייבת, ואם אתה סוטה מהעצה שלו, שאתה לא מקשיב לו, הוא אומר לך, אני לא אייצג אותך בבית המשפט. ואז ממילא, גם אם העצה לא מחייבת, גם אם נכתוב בחוק שחור על גבי לבן, כמו שקיים בכל מדינות העולם, שעצה של יועץ משפטי לממשלה היא לא דבר מחייב, אלא היא כשמה כן היא עצה, גם אם נכתוב את זה, הוא פשוט, זה יהפוך דה פקטו למחייב, כל זמן שנשאיר את הייעוץ ואת הייצוג
ביחד. אני חייב לשאול אותך, חבר הכנסת רוטמן, את הדבר לדעתי שהוא הכי מסקרן את הציבור שומע אותנו עכשיו. בוא נעזוב רגע את כל תקופת משפטו של נתניהו וכאלה. 30 שנה או כמה, 20 שנה, הדבר הזה מדובר ולא קורה. למה? למה זה נמנע כל כך בשנים? מה היה האינטרס של אנשים, הרבה הרבה לפניך, לא לקדם את הדבר שנשמע? אגב, שקורה בכל העולם, חוץ ממלזיה ומאוריציוס, אני חושב. זאת אומרת, למה זה לא קרה?
אני אגיד לך, בדיוק בגלל עוצמת הכוח של הגוף הזה. זאת אומרת, אני יכול להגיד לך שגם בממשלה הנוכחית, אני יודע שהיה דיון מאוד גדול בשבועות האחרונים, ואני מאוד גאה שהצלחתי לגייס באמת חברי הכנסת החרדים להצביע בעד החוק הזה. כי יש חרם הצבעות, וזה מוחרג מהחרם. אבל אני יכול להגיד לך שדיברתי הרבה עם שרים בממשלה מכל המפלגות למעשה, וגם עם אנשים באופוזיציה. הרבה מאוד אנשים אמרו לי, אני מאוד מאוד תומך, אבל בדיוק יש עכשיו איזו חקירה שמתנהלת נגד אחד מהאנשי. אנחנו עכשיו נחשפנו ממש בימים האחרונים, שבמשך שנתיים יושבת המלצה לסגור את התיק על אביר קארה, בכלל מהכנסת הקודמת, והיועצת מחזיקה את התיקים מעל הראש. אז הלחץ הזה, זה לא קשור לתיקי נתניהו, גם תיקי נתניהו באירוע, אבל זה לא קשור. הלחץ הזה של מערכת התביעה הפלילית, יש סיפור מפורסם של, אני לא זוכר מי, ששמעתי אותו מבעל הדבר עצמו, שאומר, התיישבו כמה שרים בזמן ממשלה לפני כ-20 שנה, ישבו בחדר, בזמן שהיועץ המשפטי לממשלה היה מני מזוז, כך שמעתי את הסיפור, ישבו בחדר שרים ואמרו, בוא נדון בפיצול היועץ, איך שהוא נודע למני מזוז על הדבר הזה, נכנס לחדר ואומר לשרים, אתה, אתה, אתה ואתה, אתם לא יכולים לדון בזה כי מתנהלת נגדכם חקירה. זה הייתה הפעם הראשונה, אגב, שהם למדו שמתנהלת נגדם חקירה. עכשיו, הדבר הזה, זה שלטון עינים, זה פחד אלוהים לספר את הסיפור הזה, כשאני שומע, עכשיו, אם לא הייתי שומע את זה מכל כך הרבה כיוונים שונים, שמאל, ימין, מרכז, אם לא היינו שומעים את זה מכל כך הרבה שרי משפטים שכיהנו בתפקיד, כולל רובי ריבלין, שכולל יעקב נאמן, כולל, אם לא היינו שומעים את זה באוזן,
פרופסור דניאל פרידמן,
ופרופסור פרידמן, לא היינו שומעים את זה, היינו אומרים זה קונספירציה, אבל כשכל כך הרבה אנשים אומרים לך שזה המצב, זה אולי זה נכון, ולכן אני אומר, הרבה מאוד זמן זה היה באוויר, זה לא קודם, אתה יודע, אולי מחר בבוקר אני אגלה שגם לי פפרוטיק, אני באמת כבר לא יודע.
תגיד, אם הכל יהיה בסדר מבחינתך כמובן, מתי אתה חושב שדבר כזה יכול להיות הלכה למעשה, כלומר תוך כדי כבר הממשלה, נגיד,
אני מאוד מקווה שכן. אחד הדברים אבל שבאמת מאוד חשובים, ואני מכבד את זה, גם שמעתי את שראש הממשלה אמר דברים ברוח דומה לוועדת השרים לחקיקה, הוא אומר שאני לא רוצה שום דבר שישפיע על התיקים שלי. לכן מבחינתי, אם אנחנו מפצלים את התפקידים, ואנחנו מייצרים עכשיו בעצם שני תפקידים חדשים, בעצם שלושה, אבל מפצלים, מבחינתי, ולהבנתי דבר הזה גם שאר הקואליציה בכיוון הזה, שהיועצת המשפטית לממשלה הנוכחית, היא אמנם מפוטרת וזה תלוי ועומד בבגץ, זה עניין אחר, וזה עצמו בעיה בפני עצמה, אבל היועצת המשפטית לממשלה הנוכחית, שתישאר בתפקיד התובעת הכללית.
עכשיו תגיד לי,
אגב, אם אתה שואל אותי, שתתבע עם התיק, עם התיקים המפוארים שכל יום מתגלים שם הזיות נוספות של המערכת, תיקי נתניהו.
אבל שלושת התפקידים האלה שאתה מציע, ואתה רמזת שאפילו אולי חמישה, לא פלא שהיהודים המציאו את הפיזיקה הגרעינית שמפרקת כל דבר לחלקיקי חלקיקים. אבל רגע, תגיד לי, מי הם לא כפופים זה לזה, למי הם כפופים?
לא, לא כפופים זה לזה, וכשאני מדבר על חמישה, אני כבר אומר, הרי כבר עכשיו מתנהל סוג של פיצול שאנחנו רוצים שמחש יצא מהאירוע הזה, כי מחש לא יכול להיות כפוף לתובע הכללי, כי זה גם ניגודי עניינים. אז זה בעצם פיצול נוסף, זה לא פיצול גדול, זה פשוט רק ראש מחש, מחש עצמאית, בעצם להמלצות מבקר המדינה, וועדה זה כבר מתנהל בוועדה. זה גם סוג של פיצול, לא קוראים לזה פיצול, אבל למעשה זה עוד פיצול של עוד תפקיד, של חקירות פנים, שלא יהיה כפוף לתיקים מתנהלים, שזה חשוב מאוד, וזה מתנהל כבר בהכנה לקריאה ראשונה אצלי בוועדה. ובנוסף, הצעת חוק שעלתה גם לפני מספר שנים, לאור המורכבות והמיוחדות של נושא הייעוץ המשפטי בתחום המשפט הבינלאומי. אתם יודעים, ה-ICC, ה-ICJ...
שיהיה מישהו שיהיה אחראי על זה, זה מה שאתה אומר.
שיהיה מישהו שיהיה אחראי על זה.
תגיד, אני חייב לשאול אותך בפיקנטרי של כל הסיפור.
במל"ל ויצבור את המומחיות לזה, כי זה באמת גם פיגורה אחרת.
איך הצלחת לגייס את החרדים שלא, לאחרונה לא עושים שום דבר שאתם מבקשים?
לגייס את החרדים זה פרויקט לאומי עכשיו, אתה יודע, אבל...
לא, אבל אני שואל באמת, מה הם קיבלו משהו, או שפשוט...
איזה סמכויות בתי הדין הרבניים הם קיבלו שלא היה להם עד היום?
זה לא נכון, דווקא, ספציפית לא, אבל מה להפך, דווקא לקידום של הצעת חוק ממשלתית, משהו שהיה אצלי בוועדה עבר השבוע, זה לא קשור לסמכויות לבתי הדין, אבל אני יכול להגיד לך, תראה, אני התפלטתי כל הזמן למה הם בעצמם לא החריגו את זה מהסרם. אני שמעתי שם שהם קיבלו הרבה לחץ מהציבור שלהם, כי הם מסתובבים עכשיו כבר שנה, שנתיים, ואומרים לכולם, במידה מסוימת של צדק, שמי שפוגע ביכולת אפילו להעביר חוק גיוס שכן יגייס חרדים, מי שמתעלל ועושה דברים ממש קאונטר פרודוקטיביים לאירוע, זה היועצת המשפטית לממשלה. אז הם מתלוננים כל הזמן שהיועצת המשפטית לממשלה פוגעת בהם. פורוש אמר על במת הכנסת שהיא מרעיבה ילדים חרדים כתחביד. אמרתי, לא ייתכן שדווקא אתם תהיו...
אני אסביר לך, אני בטוח שאתה יודע...
אתם מסכימים שזה נכון עניינית, אז מה, בשם החרם על הקואליציה אתם פוגעים באירוע הזה?
אני אגיד לך משהו על משהו שנכון עניינית. הייתי בכנסת, היו ישיבות סיעה, להחליט מה עמדתנו בעניין חוק כזה או אחר. אמרתי, אני בעד. אמרו לי, מה זאת אומרת אתה בעד? מציעים לך משהו בשביל זה? אמרתי, לא, זה חוק טוב. אמרו לי, מה זה שייך? מה אתה מערבב?
מה אתה מערבב מין בשאינו מינו?
כן, כלומר, יכול להיות שהחרדים בעד הפיצול, אבל שיתנו להם משהו בשביל זה.
אז תראה, אני יכול להגיד לך שוב, בנושא הזה, אני חושב שלפעמים, לפעמים, לפעמים, יש רגעים נדירים בכנסת ששכר מצווה מצווה.
אוקיי. אני מאוד מקווה שזה יקרה יותר, כי חסר לנו דבר כזה בנוף הפוליטי שלנו.
כן.
טוב, אני חייב להגיד שאני, אני בעד החוק הזה, למרות שהוא מגיע מהידיים שלך. אני מחר, לא, אתה יודע, יש לי חיבה אישית.
אך אני לא רואה בשורת גאולה, אם מפים הצורה היא תבוא, תדוע.
אבל לא, כי אתה יודע, אתה גם מסתכל על העולם הנאור, ואתה אומר, טוב, שלוש מדינות לא עושות את זה בכל השאר, כן, אז...
תודה רבה, נגמר לנו הזמן.
רגע, משפט לא קשור, אפשר או אפשר?
רבע, אנחנו צריכים לתת קרדיטים ולהגיד שלום.
רק נגיד שינון מגן מפרסם עכשיו, שהדלפת הסרטון, זה עלה מבדיקת פוליגרף שנעשתה בשבק, משם המידע עבר לרמטכ"ל, הוא בקי בפרשני, מניח שזה נכון.
תודה רבה, ערכו והפיקו אותנו, אסף נבו ושני רומנו, אחראי על השידור אילי זק, בדיגיטל גיא רביב, עידן נאור ועומר אוקון, ומיד אחרינו ספורט עם קופמן, אבי נימני ואורי אוזן.